יום ראשון, פרשת כי טוב עוז. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של השבוע עם דברים נפלאים של הרב הגאון רבי שמעון ברוך, גינות שליטה. לאחרונה התפרסם תשובה של מורן הגר"ח קניבסקי שליטה על שאלה של יהודי ששוהה בחוץ לארץ אם צריך לעשות מאמץ להגיע לארץ ישראל כדי להגיע לבחירות, להצביע. רב חיים השיב בחיוב, וכשהוא נשאל באיזה ברכה מיוחדת יתברך אותו יהודי, זה אמר שהוא יזכה לכסף. אז הוא שואל הרב גינות, למה הוא נקע דווקא בברכה הזאת? אז הוא אומר שהגיע אליו התייחסות מעניינת לשאלה הזאת, הרב גינות, שאותה שיגר לתלמיד חכם, ידידה למענה בשאלתו, הוא אומר לו ככה, הוא כותב לו, כבוד ידידי וכו', בדבר שאלתו מדוע מורי ורבי מרון הגר"ח קניבסקי שליט"א בירך אתנו מחו"ל שיקשיבו להוראתו. ויגיעו במיוחד לארץ ישראל כדי להצביע ג' יזכו לכסף. אז הוא אומר, כידוע, מורן שליט"א סומך תמיד תמיד את ברכותיו על מרחבי הש"ס למדרשים, ועל זאת גמור ארוחה מסכת שבס. בו אמיני מרבי שמואל, רבי מרבי שמואל ברבי יוסי, עשיר שבארץ ישראל במה הם זריחים, אומר לי בשביל שמאסרין, שנאמר אסר תאסר, אסר בשביל שתתאשר, שבבובל במה הם זוכין, אומר לו בשביל שמחבדין לסתו ירו. שבשער הרוץ את זה מהם זו הכינו אמר לו בשביל שמחבי נעשה שעבוד. הוא אומר הרי שבני חוץ לארץ זוכים לשירות בזכות שמכבדים תורה בשבת. זה פשוט, פשוט למורן שליט השאלה שיתרחו ויטוסו מחוץ לארץ לרצור כדי להצביע ג' בבחירות. יש לזה גם קוד הפרק, גם קוד שבת, ולכן פשוט לא שיזכו באשרות. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב ישראל למברגר, במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. סיפר הגאון רב אריה דילביץ שליט"א, רב קהילת מבקשי השם בסברון ברמת בית שמש, שהוא שמע את הסיפור מאחד מהידידים שלו, ערב אחד במקלע מול חנות שווארמה, בעיניים שלו, לא יכולים לפספס את אותו גברי רבי שנכנס למקום, נעמד מול המתקן הלוהט, מדיף השומן והניחוח, ומבקש להכין לו מנה בלאפה מבשר כבש, נו. אז המוכר שותח את הלאפה ושואל חומוס. בקושי מצליח להרים את היד והוא מנחיל אותה בצפחת אישור, הוא אומר, שים, בחינה, שים, חוג, שים, סלט, שים, חמוצים, שים, בצל, שים, אמבה, שים, רק כבש הוא גם עוד, שים, צ'יפ, שים, קטשופ, שים. אז בלעת השים, המוכר ממשיך לשאול בחצי חייך, קורקום, שים, אגוז מוזכרת, שים, הל, שים, כמון, שים, זהו. ידידי הצופה פונה כבר לדרכו, באותו יום בתפילת ערבית, הוא משתדל לתפלל לכוונה, אבל פתאום מצטלצל לו באוזן, זה משהו כמו זוב קורבן, שים, שים, שים. אחרי זה קורא לו בעוונותינו הערבים, הבריקה שים שלום, שים, שים. פתאום מהדהדת בראשו התובנה, הרי אני בדיוק כמו אותו אדם, נמצא ומבקש בלי הפסקה. שים שלום, תועב וברוך, חן וחסד ורחמים, עולנו ועל כל ישראל. שים, 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 בקשות אין ספור. אבל מה אתה משלם על כל הבקשות האלה? אז התשובה הזאת מונחת במילים הבאות, ברוכנו אבינו, מתי נזכה לכל הברכות האלו ומה התשלום עבורן, לא נוקח עוד. וכנודע מרבותינו בעלי המוסר, שהאחדות עם הכלל, כולנו כאיך עוד, יהיה עצה לזכות ביום הדין הקרב ובא. אנחנו משכים לסיפור היום מרבותיי, סיפור גוין הצדיק רבי גמיר רבי נובץ שליט"א. סיפור איזה תמיד חכם נאמן, ספר סתם, ירי שמיים. הגיע אליו איזה בעל תשובה, להזמין זוג תפילין מודרות. והוא ביקש ממנו, שברצונו בגמר המלוכה, להזמין את ההורים החילונים שיבואו לחזות באותו מעמד של חסת הפרשיות, וקשרת הרצועות, כיוון שהם גם משלמים את העלות של התפילין היקרות בשבילו. הוא רוצה להראות לי מקרוב את כל סדרי המלאכה, מלאכת השם. טוב, הסופר נענה ברצון ביום המיוחל, הגיע אותו אדם בליווי אבא ואמא, שהיו נרגשים מאוד לבקר בשכונה חרדית ותיקה, גם להשתדל וגם להשתתף מקרוב באותו מעמד קדוש של הכנת התפילין למצווה. הבעל תשובה רמז לסופר, שכפי הנראה זה שעת כושר אצל ההורים, אולי יוכל לקרב אותם ולדבר אותם קצת בענייני יהודית, בענייני יהדות. אכן הסופר הצדיק קירב אותם בסבר פונים יופי. הוא ערך להם סיור מעניין, סיור בכל תהליך יצירת התפילין, הסביר להם באדיבות על כל אותו תהליך, הייצור והארוך והקשה. יהיה לפניהם את יסוד ההלוכה על בוריה, ההורים כנראה עם רוב בערותם לא הבינו את תוכן הדברים, לא היה נראה שעשו הדברים מספיק רושם בלבבם, והנה כשהגיעו לסדר של השחלת הרצועות בתפילין, אז בזמן שהסופר עשה את הקשר המיוחד של הרצועה בצמידות איתנה ככה לתפילין, אז הוא הסביר להם שהקשר צריך תמיד להיות צמוד מחובר לתפילין הקדושות, לא רק בשעת ההנחה כשהתפילין מונחות אל הזרוע, וגם כשהן נתונות בתוך התיק, ואף אחד לא מניח את זה. כל מקום הקשר צריך להיות מחובר בתפילין תמיד, כל הזמן. ההלכה הזאת הפליאה קצת את האב, הוא שאל לפי תומוי, למה צריך להקפיד על הצמידות של הקשר בתפילין כשהן מונחות בכיס? הרי לא קמים בהם אז את המצווה. אז באותו שעה נתן השם בפי הסופר מענה הגון ותשובה ניצחת, וכדי לסבר את אוזנו של האב על האב, אז הוא אמר לו, אני אמשל לך משל, למה הדבר באמת? רואה כאן על הקיר את מדק החשמל, זה כפתור פשוט. כשאתה רוצה, מדליק את החשמל, ורוצה יותר חבא. אבל מאיפה למתג? גולם שכמותו, זרם חשמלי עיר את הבית, אלא מה? עכשיו פועל חברת חשמל בתחנת הכוח שבחדרה הרחוקה, ומשם הוא מזרים כוח חשמל לכל הארץ. אותו חשמלי בחדרה לא משנה בכלל מתי וכיצד אתה משתמש בזרם חשמל שנשלח אליך. הוא מצידו אחראי כל הזמן על הספקת החשמל בכמות שנצרכת לכל בית ובית. אותו דבר הוא אומר בקשר לתפילין, גם כשהם מונחות תפילין בתוך הכיס, הם משפיע בהם השם יזבורך שפע אור רוחני עליון. כך שהתפילין מצד עצמם, הן תמיד עומדות בקדושתן העצומה, תמיד עומדות מוכנות לפני אדם לקשר אותו לבורו יתברך. הדברים נשאו חן מאוד בעיני האב, ובעקבות אותה תשובה יפה שהוא קיבל מפי אותו סופר צדיק, הוא התחיל להתעניין עוד בתפילין והמסתעף, כך הוא התקרב יותר לתורה הקדושה עד שכעבור שנה הלכו ההורים המסורים בעקבות הבן וחזרו גם הם בתשובה שלהם. אנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות, הסגולה הנפלאה שבהודעה להשם יתברך. אז חסיד אחד ששלח מאחד מצדיקי הדור שיש לו כמה וכמה תלונות וטענות, שהוא דברך בצאצאים בלעין הרע והדוחק בביצוע איום ונורא. ענה לו הרבי שלו, המכתב התקבל, מה מאוד שמחתי לשמוע את הבשורה הטובה. שברוך השם, באת בקשרי שידוכין עם זיווג האגון לך. שמחתי עוד את זה שראיתי שהנישואים נערכו בשעת עברה מוצלחת, למה זה טוב? ועל הכל שמחתי שהשלום בית בנחלה שלך. עוד יותר שמחתי לקרוא שנולד לך בן בכור בריא ושלם, אחרי זה לא השם לעזב אותך, נולד לך בת. והנה עוד כל צהל עברינו בלידת הבן השלישי והבת הרביעית, וכולם בריאים ושלמים הולכים בדרך הישר. אתה יודע שלא כל אדם זוכה לזה? מרב טובך אשר חננך בואי ראה בקורת גג משלך, כי לפי מיטב ידיעתי, רבים יושבים שם תחת קורת גג שהיא לא שלהם. שלא נאה ויאה לך לרקוד ולפזז מרוב עוז וחדווה, וכל הטבע אשר גמור לך השם, למה תתונן ויזף לבך כל כך? לעזרת השם שנתן לך דירה כזאת, הוא מרחיב את גבולך. ועד רבה אומר, סגולה להמשיך על עצמך שפע, ברכה עלינה, שמה שתחל שנה ברכותיה, כמו שתרשו צדיק עם הפסוק, ואתו אמרתו, היטב, היטב עמוך. והם אומרים, ואתו אמרתו, היטב, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה אמרת על המצב שלך שטוב, אז אני היטיב, אני היטיב איתך, אני אראה לך מה זה טוב, ואני אשפיע עליך שפע. רב טוב, עד שיגזור שפשוטה מלומר די. ובכלל אמרו, באותו זמן שאדם מודה ומשבח לבוירה, אז מתעורר באותו זמן את רוצן העליון,
יכול לפעול ישוע ורחמים, ואחר כך זה הפרשה שלנו, שאחרי וידוי ביקורים, שזה ההודעה על כל הטוב והחסד, אז מה כתוב? שקיפו המון קודשך, שזה יש חותם, שמתקבל לתפילה, אחרי שהודע לבורא לבורא לתחילה. ולא זו בלבד שבכוחו לבקש על עצמו, על הגדול כוחו, להתחנן בעד הכלל כולו. כמו שאומר, ובו חסם חול. ואנחנו משכים רבותיים דפיים, בהלוך אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן תוף כפו סעיף א'. מדוע נשים לא מקיימות מצוות קידוש לבנה? מה ניתן לקדש את הלבנה מבעד לזכוכית? כך בעלות נושאים נלמד היום בדפיים בהלוך, ונוכל לשמוע בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולגדל בתורה, וכדרכנו, נלמד גם אנחנו תהנה הדפיים בהלוך. הרואה את הלבונה בחידושו, זאת אומרת, אחרי המולד בכל חודש, אז הוא מברך בדבר כסה לבונה, בורך שאמור בורך שחוקים, בורך מחדש חודשים. המחד בתוכנה בקרב בני אשכנז, כבר המות הראשון עם קידוש לבונה. לא מתגעשים בקרב בלידות המזרח, בדבר כסה לבונה. לא מקדשים את הלבונה אלא בלילה, כשהזריחה שלה ניכרת על פני הארץ, ואפשר ליהנות מהאור שלה. יש לנו שאפשר לקדש גם אחרי הליסה שרה, כשעדיין חשוך, יש חולקים. וכתחילה צריך לראות לבונה לפני תחילת הברכה. גם ראייה באימצות משקפיים נחשבת לראייה ביחס לכל עניין הלכתי, שדורש ראייה טבעית. כך גם בענייננו. אבל ראייה באמצעות משקפת, יש מי שיסתפק אם היא נחשבת לראייה מבחינה הלכתית. ובדיעבד, גם אם הוא לא ראה את הלבנה וברך, יצא איזה חובה. אין חובה ליהנות מאור הלבנה בזמן הקידוש לבונה, אבל צריך שיהיה ניתן ליהנות ממנו בשעת הברכה, במקום שבו עומד המברך, ולכן אם זה מכוסה בענן, או שיש איזה חיצת זכוכית, דלת, חלון, מודדים ככה, אם הענן דק, והזכוכית שקופה, כך שניתן ליהנות מאור הלבנה כרגיל, אפשר לברך. אבל אם הענן הזה או שהזכוכית לא שקופה, כך שלא ניתן ליהנות מאור הלבנה כרגיל, אז יהיה אסור לברך. ואם רק חלק מהלבנה מכוסה, ניתן לברך. אם הלבנה לא מכוסה, אבל הוא מושאר שאם יתחיל לברך עכשיו, עד שיסיים את הברכה, תתכסה הלבנה בענן עבד, לא יתחיל לברך. ואם יתחיל לברך, ופתאום יתכסה הלבנה בענן עבד, יסיים את הברכה. נשים פטורות מצוות קידוש לבונה, ככל מתוסד שהזמן גורם, ואף שמנהג אנשים ממות עולם לקיים את המצווה שהזמן גרום מכיוון סוכה ושופר, את המצווה הזאת לא נהגו לקיים. נקנה הבושה, כי גם הלבונה שהתמעטה מגודלה נגרם על ידי האישה הראשונה בעולם, דהיינו בחטא של חווה. קוטון, יש הורים שחובה לחנך אותו למצווה הזאת ככל המצוות, ליד המשתברו, זה תלוי במחלוקת הראשונים. אם חובה לחנך קטן למצווה של אישה תקומה, הוא לא מצווה לצד אביו, שלדעת השולחון אורוך, רואי להחמיר בה. ומגיל 12 לכל הדעות חובה לחנך בה, וקודם שעתיד להפוך לגדול, לפני סוף זמן קידוש לבונה, לא צריך להמתין עד שיגדל ויהיה רשאי לקדש בתחילת החודש. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. מי ששכח להגיד הלבוא בבריקת המזון בראש חודש, לא צריך לחזור ולברך, כיוון שאין חובה לכל פת בראש חודש, כך שמתתחילה, לא תגנו חכום עם את האמירה הזאת כחובה מוחלטת, כחלק לרוקת המזון, ורק כמצווה לכתחילה. אבל אם הוא נזכר אחרי שיום הברכה לפני תחילת ברכת הטוב האמיתי, אז צריך לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנושן ראש יחודושים לעם ישראל לזיכרון. ראש חודש שלו שחל להיות בשבת, בני ספרד קוראים את ההפטרה אני עשרו, ואשכנז קוראים השמיים כיסי, ומשלימים את אני עשרו, פרשת סקיצייצה, אחרי ההפטרה אתרוני הקור. פליג 100 ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו באותו יום, חסר שדרים בה יהודים וגוי, עברו חז"ל שלא יחול בעירוב חסרות, אלא אם יזכרו מהגוי את רשותו, ואם הם לא דרים באותה חצר, אלא בשתי חצרות שממוקמות, אחת לצד השנייה, שלאחת הם דרים יהודים שירבו את זה עם זה, ובאחר הדר גוי, ולכל אחת מהם יש פתח לרחוב, ויש פתח החלון במחיצה שביניהם, מותר לטלטל מבתי היהודים לחצר הגוי. בית הגוי, לחצר היהודים, דרך הפתח והחלון, כיוון שלא גזרו חכומים, אלא שמחצר אחת. ואילו כשאינה מחצר אחת, אדרבה, דירת הגוי לא נחשבת לדירה ואינה אוסרת גם את חצר הגוי. אם שתי החצרות פתוחות לאותו רחוב, ויש חצר נוספת של יהודים שפתוחה לרחוב, לאותו רחוב, אז לפעמים צריך להחמיר שלא לטלטל דרך פתח או דרך חלון. ואיפה היא מתלמוד בבלי? מה היה מנהגו המיוחד של בובו בן בוטה למחרת יום הכיפורים? ומהו אושם חסידים? במניין שהתורה חסה על גופן של ישראל? כך ועוד עושים מעניינים, נגמר גם מסכת איסוס דף קופי. שלוחה שתיים נוכל לשמוע את אשר נותי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, בהלכות שנלמד היום, כלל חטא מלכות רכילוס, יפים בלת ואי, כותב החפץ חיים, האדם חייב להסתיר סוד, שחברו מגלה לו בדרך סתר. אפילו שאין בזה רכילות. כי בעצם גילוי הסוד יש נזק לבעלים וסיבה להפר מחשבתו. פעם נוסף הוא אומר, שהוא יוצא מדרך הצניות, עובר על דעת בעל הסוד. בביאור מוסופת של מהדורת בירשו, מביאים שדעת הגיר של יושב והגאון ומי שקרא לי, שגילוי סוד זה לא בשנור שהותר לתועלת, אלא כמה שיזהר אותו לא לספר, אסור אפילו לתועלת. ועוד דיבור בשם של מזלמן, שאדם שנשאל מחברו בעניין סוף שנאמר לו, מותר לו לומר איני יודע. אבל בפנים שאי גילוי הסוד עלול לגרום לנזק גדול מאוד, חובה לספר משום מה תלמוד על דם רעך. למשל, אחד שאמר לאדם בסוד שהוא רוצה לגזול את פלוני, או להזיק אותו, נזק רוחני, נזק גשמי, או שבחור מקולקל רוצה להתקבל לשבה מסוימת, ואת רב ניסים שהוא חייב לספר את זה כדי למנוע את הנזק. הוא מוסיף שאם הבחור לא מקולקל, רק לא כל כך חכם, זה כבר לא נחשב את זה, בי אסור לספר. והביאור מוסוף, אם יש מזה עוד נידונים, ספר הפוסקים. ולשים רבותיי, חזקות יומית, בכוח ואור, כתוב רבי צלב לזר, גם אם האדם הרבה כחול, מצוות ומעשים טובים, כל זמן שלא נחלו לאבונותיו, הוא לא מאושר וגבר לא יוצלח, תשובה הלכה, וכל זמן שלא יקיים גדרי התשובה ובלי מזל. אומר רבי צלב לזר, דבר זה נלם עיני רבים שמשתדלים בימי אלול, רק להיטיב מעד את דרכם, אבל מה זה שייך לתשובה? גדרי התשובה עם חרטה, קבלה לעתיד ובידוי דברים. תדל רבותה להתבונן בימים האלו, באיזה דבר אנחנו נכשלים, וניתן דעתנו לעשות תשובה ולתקן. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שאלו כולם המשך שבוע טוב, שאחרים נפלא הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחנויות ובגשמיות ובכל טוב סלם.